כל יום זיכרון לחלל מערכות ישראל. הנהגנו מנהג יפה, מנהג טוב, שאנחנו מתכנסים ומתחננים לאבינו שבשמיים, כדי שנזכה סוף סוף אל המנוחה ואל הנחלה, ולא שנהיה כל הזמן בסכנות של מלחמות ובשורות רעות שחללים שנופלים, אם זה מקרב כוחות ביטחון, אם זה מקרב נפגעי האיבה. ובאופן כזה אנחנו מכינים את עצמנו לקראת יום עצמאות, שבו אנחנו מודים לבורא עולם בהודעה אמיתית ובתפילה לעתיד לבוא. כך אנחנו גם רוצים לשדר בפני הדור הצעיר שלנו, לבל ישאבו למתכונת הקיימת, אשר מצד אחד ביום הזיכרון מתחלם מערכות ישראל מרבים באמצעות כלי התקשורת לסקר אירועים של זיכרונות מקומיים וארציים, ומספרים סיפורים מאוד מאוד מכאיבים ממה שקרה לזה, ממה שקרה לזו וכיוצא בכך. ויש הרבה סיפורים מאוד מאוד קשים לשמוע אותם כל פעם מחדש. אבל גם אם היינו רואים בזה ברכה, כדי שהעם בכל זאת יכניע את עצמו, יתכונן לחשבון נפש אמיתי, הרי אך ורק נגמר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, מיד פותחים בחגיגות יום העצמאות, שהיום להבדיל מאז כרוכות בהרבה הוללות, אין להן שום ביטוי לעצמאות, אלא מגייסים אמנים, משלמים להם הון עתק, ועלינו מפעילים ומרקידים את בני הנוער, הכל רק כדי לתת ביטוי להתפרקות. אין בהם מסרים, לא כמו בשנות ה-50 וה-60, שעדיין היו שרים שירים בעניין ארץ ישראל, בעניין המלחמה. הרבה פעמים, כפי שאני שומע, אני לא יודע, אינני מצוי, אבל אשר מספרים לי, הרבה פעמים השירים הם לא עזיים, וגם אם הם לא עזיים אלא ישראלים, הרבה פעמים הם תכנים שליליים. ואנחנו רוצים שהקהילה הקדושה שלנו תעוצב בדרך אמיתית, שאם כבר יש להודות ולשבח לבורא עולם בהודעה אמיתית, ולא חס ושלום להישאב למקומות כאלה. לכן הנהגנו את המנהג החשוב הזה, שאנחנו מוסרים מסע, מוסרים איזשהו עניין שמקנה תובנות למציאות שבה אנחנו מצויים, לא מתוך ראייה צרה, אלא מתוך ראייה רחבת היקף, אשר בה נוכל להסתכל על העניינים שפוקדים אותנו בראייה של חזון הדורות של עם ישראל. השנה יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל חל בשנת ה-70 למדינת ישראל, והקברניטים אשר מטפלים בחגיגות של שנת ה-70, א' מצאו לנכון למקד את תשומת הלב על השבעים כשבעים, ומצאו לנכון לציין שבשנות או במשך השבעים שנה, ברוך השם, מדינת ישראל לא רק קמה, היא מתקיימת, ולא עוד אלא היא מתעצמת, ויש לזקוף הרבה הישגים חשובים בתחומים שונים, הייטק, רפואה, צבא וביטחון, כלכלה. הם לא מציינים את עולם התורה, אבל עולם התורה שכאן בארץ הקודש בימים האלה מעולם לא היה בעוצמה רבתי מבחינת הכמות וההיקף כמו בימינו אלו. אז ההישגים רבים, אבל הוסיפו בגאווה, כלומר מציין את ההישגים האלה בגאווה. כיוון שאנחנו שלומי מני ישראל ולנו יש ראייה ערכית וכאמור ראייה הרבה יותר רחבה, אנחנו רוצים ללכת צעד צעד בשיקול דעת נבון. וראשית לשאול מה משמעות המספר 70 למדינת ישראל, מבלי לזלזל בכך, אלא לנסות לראות מהי המשמעות של מספר 70 למדינת ישראל. לגבי האדם, אנחנו מוצאים במשנה מסכת אבות שנקבע בה בין 5 ל בין 18 לחופה, אני מדלג פשוט, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, בין 60 לזקנה, בין 70 לשיבה, בין 80 לגבורה, בין 90 לשוח, בין 100 כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. כלומר, התיאור הזה מתאר עלייה מאוד דרמטית מאז שאדם נולד ומתפתח, אבל מגיל 60, שזה כבר נקרא זקנה, ומגיל 70, שזה נקרא שיבה, ומגיל 80, שזה נקרא גבורות, זה גרף יורד, זה לא גרף עולה. זה הולך ופוחד, כי בן 100 עבר ובטל מן העולם, מת. ואז השאלה, היא, האם אפשר להשוות את המדינה לאדם? חלילה חלילה. אוי ואבוי אם נשווה את המדינה לאדם ונדבר על 70 ועל 80 ועל 90 ועל 100 כעל עברה ובטלה מן העולם. אז מה משמעות המספר 70 למדינה כמדינה? אנחנו מוצאים בדברי חז"ל שהמספר 70 מסמל כנגד ששת ימי המעשה של בורא עולם שברא את העולם, וביום השביעי שבת וינפש. ואז יש ביטוי שהנה כל תכלית מעשיו של האדם בעולם הזה להכין צידה לדרך לעולם הבא, לעולם האמת והנצח. ואז יוצא שהמספר 70 הוא בעצם מסמל את העולם הבא, שהוא כמו שבת, אין עוד מלאכה, ומבחינת האדם אין עוד לא אכילה, לא שתייה, כי זה חרם מוות, לא תשמיש המיטה, אלא צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם, נהנים מסביב השכינה, שזה העולם הבא. אבל העולם הבא הוא שלמות היחיד. אין עולם הבא לעם כעם, לציבור כציבור. אלא לכל יחיד באשר הוא. ואם כן, שוב חזרנו לקושי, מהי המשמעות של 70 שנה למדינה? כי כאמור, אם באנו לעניין של גיל האדם, זה בדיוק הפוך, לא היינו רוצים שזה ילך ויפחת. ואם באנו לעניין חיי העולם הבא, אין עולם הבא לציבור כציבור, אלא ליחיד כיחיד. אז מה המשמעות של מספר 70 למדינה? אנחנו מוצאים, מוריי ורבותיי, שהנביא ירמיה אמר לבני דורו, לאחר שניסה באמצעות נבואות קשות למדי לזעזע אותם, להחזיר אותם בתשובה, כדי שבית ראשון לא יחרב, כדי שלא תהיה גלות, אבל הייתה מנהיגות רעה, קלוקלת, מנהיגות מדינית קלוקלת, נביאי שקר שבדיוק ניסו להפריך את הנבואות של ירמיהו הנביא על מנת לנטוע אשליות שיהיה שלום, לא תהיה מלחמה. והיה מאבק מאוד מאוד קשה, עד כדי כך שירמיה שדיבר מכירות ליבו וניסה להניק העם לשוב בתשובה כדי למנוע את החורבן, הוא כתב, רבותיי, את מגילת איכה שאנחנו קוראים אותה בתשעה באב כקינה על החורבן, וכל מי שקורא אותה מבין שאלה הם דברים שנכתבו אחרי החורבן, והוא כתב אותה בנבואה כאילו כבר זה היה חורבן. ובשעה שקראו אותה לפני המנהיגות המדינית, זעמו מאוד מאוד כנגדו, כי בכך הוא פוגע במורל של העם, הוא מנסה לגרום למן מרי ומרת כנגד המנהיגות. ואז זרקו את ירמיה לבור, לצינוק, כדי להשתיק אותו, כדי למנוע מרד של העם נגד המנהיגות. זאת אומרת, היה מאבק מאוד מאוד קשה. אמר להם ירמיה, זהו, נגמר הסיפור, גזרתם על עצמכם גלות וחורבן, אתם פשוט ממאנים לחזור בתשובה, גזרתם על עצמכם גלות וחורבן. והקדוש ברוך הוא אמר לי, כך אומר ירמיה, שאתם תגלו 70 שנה ותשובו בתום 70 שנה לארץ ותבנו בית שני. וכדי לתת אמון בנבואות הללו, אז הוא הלך ועודד לקנות מקרקעין, כי מי ילך לקנות מקרקעין אם עומדים לגלות? הוא שם את כספו על קרן הצבי, אבל הוא עודד את זה באמצעותו אישי, כדי להראות שבעזרת השם יתברך שוב ישובו, ומי שקנה נכס לפני החורבן הוא עוד יראה במימוש הנכס הזה. והנה רבותיי, אכן זה קרה, הייתה גלות, היה חורבן, ופתאום 70 שנה אכן עם ישראל עם מנהיגות נבחרת, עזרא ונחמיה, קיבלו צו ורישיון מאת כורש לבנות בית, את בית המקדש בירושלים עיר הקודש. לא היה קל, היה צריך לשקם את החומות, לבנות קודם כל את הדברים הביטחוניים המינימליים, היו התנגדויות עצומות מבפנים, זה לא היה פשוט. אבל כאמור, 70 שנה, וכמובן המפרשים שואלים, למה הגלות הזו 70 שנה? והשיבו חכמים ואמרו ש10 שמיטות לא שמרו מאז שהתחייבו בשמיטה עד החורבן. 10 שמיטות, 10 כפול 7 זה 70. כלומר, הגלות הזו באה לחפר על כך ש10 שמיטות לא נשמרו כהלכתם. זאת אומרת, נשים לב, בא במידה, ויש לנו הקשר של 70 למדינה, למדינה יהודית, זאת בתנאי שאנחנו נפנים שאנחנו עם יהודי, עם יהדותי, שהארץ הזו היא ארץ הקודש, ושאנחנו צריכים לחיות בארץ הקודש על פי תורת הקודש. והואיל ובעבר פגענו ביסוד הזה, בשביל לזכות ולחדש את היישוב בארץ יש צורך בתיקון, בתיקון של אותה עבירה גדולה מאוד. מה זה שמיטה, רבותיי? שני מרכיבים לה. מרכיב אחד, ארץ הקודש ועם הקודש על פי תורת הקודש. זה אחד. כלומר, אין אנחנו באים כאן מתוך הכוח כבשנו, אלא בזכות הזכות, ברית בין הבתרים, בזכות זה שהתחייבנו להיות עם השם, להיות עם שהולך על פי התורה ומאיר את האנושות באור התורה. זה זכות קיומנו כאן, אחרת אין לנו זכות קיום. דבר שני, רבותיי, הביטחון בשם, לדעת חובתנו לעמול, לחרוש, לבנות, לזרוע, אבל סייעתא דשמיא. ומי שמאמין בדבר כזה מסוגל אחת לשבע שנים להפקיר את שדותיו. אתם יודעים מה פירוש להפקיר את שדותיו בחברה חקלאית? המשמעות גדולה מאוד מאוד, זה לא פשוט. אבל הוא מאמין שהשם יעזור. כלומר, אין לנו מאמינים רק בכוחות עצמנו, אלא בסייעתא דשמיא. אין לנו סומכים על הנס, כי אסור לסמוך על הנס, אבל עמל כפיים הם סייעתא דשמיא, הם אמונה בסייעתא דשמיא. זו התובנה היהודית, על בסיס זה אנחנו פועלים. אבל מה לעשות, מוריי ורבותיי, העם היושב בציון, בגלל סיבות היסטוריות ועוד, וזה התחיל, רבותיי, הכישלון, ראשית הכישלון, הכישלון משלום המלך, אשר התחתן עם נשים גויות, כמובן גייר אותם, ואלה הביאו, רבותיי, את הפולחנים של בית אבותיהם, לצורך אבותיהם המבקרים כאן, ונבנה, רבותיי, בית פולחן מצרי בירושלים עיר הקודש, בשביל שלום המצריה של שלמה המלך. ואומרים חז"ל שבזמן שהדבר הזה נעשה, נקבע בשמיים חורבן בית המקדש. ושתקום אומה אשר תייסר אותנו, והיא רומי, שתחרה אותנו בבית שני, תדכא אותנו דיכוי נורא ותהרוס בית שני. כבר מהנקע הזר הזה, מהנקע הזר הזה. עד זה כך, רבותיי, שהחברה היהודית בארץ בזמן בית ראשון, זו שראתה ניסים נפלאות אדירים, יציאת מצרים, במדבר 40 שנה, בכיבוש הארץ, שרשרת של ניסים אדירים, בבניין בית ראשון, ניסים אדירים. אז החברה הזו, רבותיי, הלכה והסתאבה, ולא חרבה ירושלים בבניין בית ראשון, אלא על שעבדו בעבודה זרה, גילוי עריות ושליחות דמים. ומשום כך, רבותיי, באה הגלות לא בשביל לייסר את עם ישראל ולהרוס אותו, אלא לעורר אותו בתשובה. ומשום כך המספר 70 בא לומר, תתעוררו, תזכרו מי אתם, תזכרו מהי ארץ הקודש, תזכרו שמדינה יהודית היא לא מקלט, היא לא מקלט, אלא זו מדינה יהודית, לעם יהודי, שאמור לחיות על פי ערכים. ומשום כך השבעים הם כנגד שנות השמיטה, אשר תכליתן להזכיר לנו מי אנחנו כעם, מה ארצנו כארץ הקודש, מהו הקשר בינינו ובין האלוהים, כיצד על ידי השמיטה אנחנו עם של חסד, עם שנותן לזולת, עם שלא חי לך על הקריירה של בניין אישי, כל אחד תפוס כל יכולתך, אלא לעזור, לסייע, לעני, לגר, לכולם. זו המשמעות. ובאמת, מוריי ורבותיי, עזרא ונחמיה מגיעים. קודם כל תראו מה זה מנהיגות באותם זמנים. יוצא לו עזרא מבבל יומיים לפני פסח. יומיים לפני פסח, ריבונו של עולם, אני במקומו הייתי עושה פסח קודם כל שם בנחת, בשקט, ואחר כך יוצא לדרך, כי הדרך הזו באותם ימים קשה מאוד. או הייתי מקדים כדי שאני אגיע לארץ לקראת פסח, למרות שאין בה תנאים טובים להתקיים. אבל יומיים לפני פסח הוא עובר את נהר פרת. מדוע? כדי לשדר לכל אלה שנלווים אמו שהסכימו לעלות איתו לארץ, אנחנו כעת כמו אבותינו בזמן יציאת מצרים. כמו שביציאת מצרים נקרא לנו הים כדי שנוכל להיות עם השם, הנה אנחנו עוברים את נהר הפרת, מעין קריאת ים סוף, ואנחנו הולכים. זה מזכיר לנו יציאת מצרים, יומיים לפני פסח. נחמיה, האיש המדיני, המנהיג המדיני, מתחיל, רבותיי, בבניין החומות של ירושלים בחודש אב. חורבן ובניין, תקומה. כלומר, הם דואגים לא רק לעשות, הם דואגים להניח יסודות רוחניים, אמוניים, ערכיים לשיבת ציון. זאת לא שיבת ציון אשר באה תוך התנקרות לתורה, תוך התנקרות לאמונה, כל הגויים בית ישראל. לא, זה שיבת ציון שמנסה לחדש את הקשר בין העם היהודי ובין הקדוש ברוך הוא על פי תורת ישראל, כמודל הראשון של יציאת מצרים. ולכן רבותיי, תארו לעצמכם, מכנסים הם את העם שבא איתם, לא רבים, בראש השנה במקדש, מוציאים שם ספר תורה, כמובן מתפלים, שחרית והכל, לא קראו כמונו בספר התורה רק כמו שאומרים את הקריאה של ראש השנה וזה נגמר, אלא עזרא הסופר קרא בתורה והסביר מה הוא קורא בתורה, וקרא גם אותם פסוקים בעניין הגלות, גאולה, תוכחות, הכללות. והעם נרעש, הבין שאם הוא חוזר לכאן זה זכות, אבל זה סיכון. כבר הכללות האלה הוכיחו את עצמם, שהקדוש ברוך הוא טבע את אלבון התורה, את אלבון ארץ הקודש, ועכשיו אם שווים צריך לקחת את מלוא האחריות, את מלוא האחריות. ועזרא קובע לעם היהודי, רבותיי, אתם חייבים לקרוא בתורה בציבור, לא רק ביום שבת, גם בשני, גם בחמישי, להיות מחוברים לספר התורה. ואנשי כנסת גדולה מתכנסים וקוראים לנו מסחאות של ברכות, תפילת 18, תפילות יום יום, ערבי, שחרי, מנחה, אם יהיה צורך מוסף, אם יהיה צורך בנעילה, כל אלה חידוש הקשר של עם ישראל לאלוהיו, ולא עוד אלא קשר מתמיד. אם פעם לא תמיד ברכו, עכשיו מאז כנסת גדולה, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, ברכות נינים, ברכות מצוות, תפילות, כל זה אז מתחדש, כל זה אז מתחדש, בשביל לחבר את עם ישראל לבין שלוש מים, בשביל לטפל את העבודה זרה, להרחיק אותה לגמרי, לעשות אותם מחוברים לבורא עולם. ולא עוד אלא רבותיי, באותם ימים היו נשואי תערובת בארצנו הרובים. קם עזרא ונחמיה וזעזעו את העם בנושא של נשואי תערובת, ואז גזרו לא רק העריות האסורות בתורה שאנחנו קוראים אותן ביום הכיפורים במנחה, אלא גם שניות לעריות הוסיפו עוד, על מנת שאנחנו נהיה גדורים, גדורים מן העריות לגמרי. וכך תקנו תקנות נפלאות מאוד. באותו ראש השנה המסכנים האלה גמרו רק מחצית היום את קריאת התורה ואת הסברה, אבל פניהם היו כבר שמותים, נבהלים מאוד מאוד. ומה אומר להם עזרא? לכו זה יום חג לשם, לא חג, אלא זה יום טוב. חברת השם תהיה מחוזכם. עכשיו שאנחנו שווים בתשובה, תלכו, תאכלו משמנים. פרענו, למדנו, הבנו, קיבלנו על עצמנו. תלכו, תושתו ותשמחו, כי חברת השם מחוזכם. זה ראש השנה. הגיע סוכות. לא קיימו מצוות סוכה כהלכתה, לא כולם. מאז יהושע לא קיימו סוכה כל חטאו, ברוב העם. אלא עשו אתם יודעים, כפי שאני תמיד מספר לכם, כשהייתי בא בדרך מבני ברק לקריית אונו, עכשיו הרב ציון כבר התחרתי פי שלוש מבחינת המרחקים והשעות והזמנים והכל, והייתי רואה רבותיי לקראת סוכות, הייתי רואה כאן בקריית אונו, לא אנחנו חס ושלום, חבר'ה אחרים ביום שבת קודש עושים סוכה ביום שבת קודש. איזה סוכה מדוללת, אין לה שעור, אין לה קשרות בכלל, ועוד עושים אותה בעבירה ביום שבת וכולי, כמו שמדליקים מדורות לד בעומר ביום שבת. תראו איזה דבקות, איזה בלדן מבחינת המושגים. אין יהודי אמיתי תחתית, אתה חונן לאדם דעת מתוך הגיעה. מסכנים, מסכנים, פשוט פולקלור, פולקלור בשביל להכין תפוח אדמה וחוקי יוצא בדברים האלה. אז זה נקרא שלא קיימו את מצוות סוכה כהלכתה מאז יהושע, אלא משהו עממי מאוד מאוד ערות. ועזרא לימד אותם הלכות סוכה ודקדקו וקיימו מצוות סוכה כהלכתה שלא קיימו ברמה העממית מאז יהושע עד אותו זמן. אז ברוך השם עבר הסוכות, חג הסוכות. גמרו את חג הסוכות, מה נאמר רבותיי? מיד קראו תענית, צום, עשה עצרת. גמרנו שנה, יום כיפור, סוכות, עשה עצרת ותענית, זעקו לקדוש ברוך הוא. ואז רבותיי, העם בכה, כי עזרא אמר להם, זה לא יכול להימשך בצורה כזו, כל עוד יש נישואי תערובת לא נוכל להמשיך בדרך הזאת. והעם בכה וקיבל על עצמו שעכשיו מתנתק מנישואי תערובת, וחידשו, עשו ברית אמנה בינינו ובין בורא עולם מחדש, וקיבלו קבלות איך להתנהג כעם יהודי יהדותי. זו הייתה שיבת ציון של 70 שנה. אז אני נוהג לומר שמדינת ישראל, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שעזר לנו להגיע לארץ, אוי ואבוי מסכנים אחינו אלה שנשארו בתימן, אלה שרצפתה שעמלתי באופן אישי יחד עם תת אלוף קלני ואלוף במילואים מימון זכרו לברכה, תחת כנגדו של יצחק שמיר, שלושתנו פעלנו כדי לעלות אותם מרייגה ומסעדה לכאן. הייתי משדר ברדיו כל ישראל, כל שבוע הייתי משדר להם שדרים בכוונה כדי להביא אותם לכאן, וכבר אז היה בזמן ערפת והייתה סכנה להם. אחר כך בא בן לדן, ועכשיו הטוטים והחוטים השמוטים וכל אלה שיש להם סכנת נפשות איומה, הצלחנו להביא לכאן. אבל היו כאלה מסכנים, או על ידי נטורי קרתא אמרו להם שכאן זה שמד ולא עלו, או בגלל שהיה להם כל מיני תנאים, כאילו לא מספיק להם מה שנותנים כאן של הקליטה, וקיבלו כאן תנאים הרבה יותר טובים ממה שעבר בכלל וכולי, והם סכנה עצומה. היה להם את ראש הממשלה הנשיא המודח סלח זכרו לברכה, הוא לקח אותם רבותיי כשראה שיש סכנה, לקח את תושבי ריידה וסעדה ועשה להם גטו בצנעה כדי לשמור אותם. ועכשיו כשבאו כל המורדים הללו בהשראה איראנית, יש להם סכנה עצומה ועושים מאמצים עצומים איך להחזיר אותם, ומחזירים עוד משפחה ועוד משפחה בשקט, כיוון שהסכנה היא גדולה. הכל פנים, אם נחזור חזרה לענייננו, אז כשאנחנו מדברים על 70 שנה צריך לדעת, מאחר במדינת ישראל באה לעולם לידת עכוז, לידת עכוז שהרגליים של התינוק יוצאים תחילה, לא הראש. אז אני לא יודע מבחינת המומחים אם יש הבדל בין מי שנולד בלידת עכוז לבין מי שנולד עם הראש קדימה, אם יש הבדל בבוא החטא וההבדלים האישיים ביניהם, אולי לגבי היולדת, לגביו אני לא יודע. לגבי מדינה יש לזה משמעות גדולה מאוד מאוד. זה פירושו של דבר, באו לכאן, אמרו רבותיי, אנחנו באים, יש שואה, יש מביקור, צריך לחדש ליישוב היהודי כאן, נחדש אותו, אבל מתוכם היו מורדים בריש גלי בתורה, מתוכם כופרים אפילו באמונה, היו כאלה מסורתיים, היו כאלה לא כך ולא כך, אבל לא רצו להזכיר שם השם במגילת העצמאות, רק צור ישראל, וכן הלאה. ואנחנו עדים לכך עד היום, היום כבר המצב יותר חמור, מדוע? קם דור כבר בלי זיקה. בן גוריון למשל, הוא עדיין בא והתחיל מה זה בית מדרש, אמנם שנה בפרש, אבל הוא אמר על הגמרא, אמר על הגמרא, זה הג'ליוס היהודי, זה הגאונות היהודית, וחייב שיעור תלמוד בכנסת, כן? אבל קם דור צעיר, אשר לא ידע את יוסף, ויושבים לכם שם בית משפט העליון, אנשים אשר אמורים באמת לעצב את החברה הישראלית. ואיך הם עצבים את החברה הישראלית? באילו תובנות? זכות הפרט, זכות הפרט, כבודו, כבוד האדם וחירותו. בא האדם ואומר, אני רוצה לחיות עם הוא. כבודו, זכותו, תן לו. בא מישהי, אומרת, אני רוצה לחיות עם היא. כבודה, זכותה. ומה עם הילדים? ילדים, פונדקאות בצורה זאת. ומה עם, האם ככה הם יוכלו לקיים משפחה רגילה? הילד לא ייפגע עם מבנה משפחתי כזה מלאכותי? לא מעניין אותם. כבוד האדם וחירותו. איזה עולם מושגים משונה. אדם רוצה, הוא עובד כל השבוע, ויש לו 10 מכוניות, לבן, לבת, לאיש, לאישה, לדם, מכונית, דבר כזה, וכולי וכולי. יש לו עמיד, הכל בסדר. אני ביום שבת יוצא לטייל ואני רוצה לקנות משהו. תראו איזה פינוק. הוא רוצה לקנות משהו. לכן תפתח לי את המרכול ביום שבת. מה אומר בית המשפט? תחייב את העובד במרכול. שהוא מסכן, פועל פשוט, מקבל בקושי איזה שכר, ורוצה את השבת להיות בחיק המשפחה. ואת המשפט שדואג לכבוד האדם וחירותו של האיש העמיד, שיכול היום לקנות באינטרנט, באינטרנט להזמין כל מה שהוא רוצה, ביגוד, אוכל, מה הוא רוצה, פיצה, הכל מה שאתה רוצה, בין כך אין לך בעיות של כשרות, אתה יכול לקבל את כל המבחר. לא, לכפות על העובד המסכן במרכול לעבוד בשבת תוך פגיעה בחוק שעות העבודה והמנוחה בשביל כבוד האדם וחירותו, זה בלבול, זה בלבול. קם לכם סופר, אשר אמנם הוא אב שקול, ואף אחד לא יכול לדבר על כך, אין אנו יכולים להביע למחיצתם של אלה, בשום פעמים באופן. אבל קם ואומר, מה פירוש? זכותנו לבוא ולבטא את הזיכרון, כפי שאנחנו חושבים, יחד עם משפחות של שהידים, שגם הם, הם משפחות שקולות. הם מסכנים ואנחנו מסכנים. טוב, נכון, זכותך, אתה רוצה, בבקשה. אל תתביית על יום זיכרון לחלי מערכות ישראל של הכלל, שהכלל לא חושב כמוך, אתה מיעוט, ואתה פוגע, פוגע בקדושת המעבר. כי על ידי זה שאתה אומר שגם המשפחה של השהיד היא שקולה, אז אתה פוגע במורל של החיילים. החיילים יגידו רק רגע, לפני שאני יורה, אולי אני עושה משפחה שקולה, לפני שאני בכלל מתגונן. תבינו, יש כאן בלבול ערכים, בלבול ערכים. מדוע? משום ששיבת ציון לארץ כאן, זה לא הייתה על הראש, על הרגליים. עשייה. בלי חושבים. בלי כל המחשבה כמו עזרא ונחמיה, שאז חשבו על כל דבר ודבר. איך לגרום לכך שהמדינה הזאת תהיה יהודית, יהדותית, יהודית, אמיתית. לכן אנחנו עוד נסבור, נסבור הרבה מאוד, עד שאנחנו נתיישר. מוריי ורבותיי, לפני שנסיים, ברצוני רבותיי,
להקריא לכם משהו מן האגדה שתראו איך חז"ל מרמזים לנו אותה במסכת יומא דף סמכתת עמוד ב', והם מביאים לנו מהדברים של עזרא ונחמיה. נאמר שהם תעשו בהר הבית ויקרא בו לפני הרחוב, ואמרתי לכם על העצרות שקיימו עזרא ונחמיה, במיוחד עזרא, אשר לפני שער המים, ואמר החיסדא בעזרת נשים, ויברך עזרא את השם האלוהים הגדול. מהי גדול? מה זה האלוהים הגדול? יש אלוהים קטן? אמר רב יוסף, אמר רב שגדלו בשם המפורש. רב גיגל אמר, ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. כלומר, כבר אבותינו אז, בגלל השפעות של אומות העולם, העבודה זרה חדרה עמוק עמוק ובלבלה אותם במושגי האלוהות. הם אמנו באלוהים. במקדש עבדו את האלוהים בעבדי עבודה זרה, ביקו את התמוז, כי האלוהים שלהם כבר באותם זמנים זה היה כבר מושגים אליליים. הוא עובד את האלוהים בשביל לקבל, בשביל לא לקבל נבוט על הראש ובשביל לקבל שכר. זה לא האלוהים האמיתי. ולכן רבותיי לימדו אותם את השם המפורש. יש כאן מחלוקת בין המפרשים אם מותר היה לעשות את זה, אם זה הוראת שעה, לא הוראת שעה, לא כאן המקום. אבל הכוונה לימדו אותם מושגי אלוהות האמיתיים. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, בלתי גשמי לחלוטין, כדי שיחזרו חזרה לאמונה האמיתית וגם אמונה בעולם האמת והנצח. ברוך השם מן העולם ועד העולם, כי הם כבר היו באותם זמנים על הרגע, על עכשיו. אני עכשיו רוצה זרע של קיימא, מה הבעיה? אני אפנה לאלוהים, אני אתן לו קורבן כדי שייתן לי זרע של קיימא. אני אפנה לאלילים, לאל של הפוריות, אתן לו משהו כדי שיקבל, אתן לי זרע של קיימא. אני רוצה פרנסה, אני אתן קורבן לקדוש ברוך הוא שייתן לי פרנסה. אני אלך לאל הפרנסה, אליל של הפרנסה, אתן לו משהו שייתן לי. אלה היו המושגים רבותיי, אלה היו המושגים. זה האמונה בעולם הזה. בא עזרא ואמר להם, רבותיי, העולם הזה פוזר מן העולם ועד העולם. עיקר העיקרים זה עולם האמת והנצח. ואז מוריי ורבותיי, עוברת הגמרא ומתארת, ויעמוד עזרא סופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ואמר רב גידל שגידלו בשם המפורש, והשיבו הוראת שעה איתה, ואני מתקדם הלאה. ואז רבותיי, ויצחקו לשם בקול גדול, מי אמור? אמר רבי איתמר רבי יחנן, ביו ביו, היינו מהד אחרדה למקדשו, וגליה להיכלה, וגדלנאו לחולי חדיגה, ואגלנאו לישראל מערכן, ועדיין מרגד בינן. ומספר את האגדה כאן, ראו כמין גור של אש יוצא מקודש הקודשים, וזעקו אמרו, זה מה שהרס את אבותינו, זה מה שגרם לחורבן המקדש. התחילו לבכות. מי זה הגור אריה של אש? אומרים חז"ל, זה אש יצר הרע של העריות. בגלל אנשים באותם זמנים התחתנו ונישאו תערובת, זה אש העריות. וגם יש אומרים גור אריה, השלטון, המנהיגות הייתה הרוסה, זה האש שהרס אותנו. כלומר, באו ואמרו, בואו כעת שינוי מנהיגות, מנהיגות נבחרת, ערכית, אמונית, וכן בואו נבער מעלינו את הנושא של נישואי תערובת, בואו נקבל על עצמנו יותר זדקות בקדוש ברוך הוא. וכך רבותיי חידשו את האמנה בינם ובין הקדוש ברוך הוא. לכן מוריי ורבותיי, אין צל של ספק שאם כבר החברה בישראל נתפסה למספר 70, וזה לא מתוך עומק, כי יש רדידות, הם לא מעיינים כמונו, לומדים את הדברים האלה. בסדר, נתפסו למספר הזה. חשפנו בפניהם שהמספר 70, הוא בא ואומר 70, 10 שנות שמיטה, דהיינו, בואו נזכור לתקן את החברה בישראל. לא מספיק הסדים של המדינה, אלה דברים חשובים וצריך להמשיך בהם, אבל לתקן את החברה בישראל, ביעור השחיתות, ביעור יצר הרע, גילוי עריות, אלימות מילולית, אלימות פיזית, השם יצילנו, רצח ברחובות עיר על ידי עולם פשע, השם יצילנו, וכן הלאה וכן הלאה. זה האתגר בשבעים השנים הבאות, זה האתגר, החייאת האומה, זה האתגר. אם עד עכשיו אנחנו עסוקים בתקומת המדינה וקיומה, וצריך להמשיך בזה, עכשיו דחוף יש צורך בתחיית האומה, אומה יהודית, אומה יהודית, אומה ערכית, עם השם, בארץ השם, אור עצמו, אור הגויים. אז מוריי ורבותיי, אם באמת זה יהיה האתגר, אז נוכל, מה שאני תמיד אומר, מתוך צער וכאב, הם השכילו לקחת את המנורה עם שבעת הקנים כסמל המדינה. אבל אם אתם שמתם לב רבותיי, אין נרות דולקות, זה מנורה בלי נרות דולקות. הם אפילו לא שמו לב שהתושבת של המנורה היא לא תושבת האמיתית. אצל רבנו זה עם שלוש רגליים, וזה האמת. התושבת הזו שאתם רואים אותה זה תושבת שהרומיים עשו לנו, ואתם, מי שיקח זכוכית מגדלת ויראה שמה זימה ואלילות, שלקחו את זה רבותיי מאומה אלילית באזור טורקיה, הרומים לקחו את זה מאז, וזה בכוונה כדי לפגוע בקדושתנו. זאת אומרת עדיין הכל מעורבב, עוד לא לומדים את היהדות בשורשה, הכל מעורבב, וכאמור הנרות לא דולקות. אמרתי, במקום אותו דבר נפלא ומופלא שיש להם שם לפני הכנסת, איזה להבה דולקת, איזה להבה דולקת, תדליקו את הנרות של המנורה, תבינו שכינר מצווה ותורה אור, שיש לנו שליחות בעולם הזה להאיר דרכנו באורה של תורה, באורן של מצוות, להאיר כל האנושות באור התורה ובאור המצוות. זה היעד. אם נלך בדרך הזאת של תחיית האומה ומילוי יעודנו להיות אור לעצמנו ואור לגויים, אז נזכה בעזרת השם יתברך ובמהרה לאותו חזון נפלא ומופלא של הנביא, קומי אורי כי באורך וכבוד השם עלייך זרח. ועכשיו כדרכנו בקודש נודה ונשבח לשם, כפי שאנחנו יודעים להודות שבח השם בתפילה.